שקנה איזה חפץ, או קרקע, או בית, כל דבר. ועדיין, לא הוחלט שזה, הוא קנה את זה. יש, כמו שאומרים, מעשה בגמרא, אדם שרצה הלוואה מחברו. ראובן ביקש הלוואה משמעון. ואמר לו ראובן לשמעון, שאם אני לא אפרע לך את ההלוואה עד 3 שנים, אז השדה שיש לי, שהיא לפחות בשווי ההלוואה, היא תהיה שלך. כלומר, הכסף שאני עכשיו מקבל, הוא או כסף של הלוואה, ואני אחזיר אותו, או כסף של מחירה. אתה יתברר הדבר, עוד 3 שנים. שוב פעם אני חוזר. הלווה אומר למלווה, תן לי הלוואה ל3 שנים. אם אני לא אפרע לך את ההלוואה, הבית שלי, השדה שלי, משהו שבשווי ההלוואה, יהיה שלך. לא, זה הפירעון. אני קיבלתי כסף, תמורת זה תיקח את הבית. לא, לא, משכון, אני עכשיו לוקח אותו. לוקח אותו מערב, כאילו, אם אתה לא תחזיר, אני תופס לך אותו. אבל פה, סיכמו הכל, קניין והכל. כתבו בפירוש דברים ברורים. עכשיו, מה תוכן הדברים? הכסף שקיבלתי, שהראובן מקבל, הוא לא בטוח כסף של הלוואה. תלוי. אם הוא יפרע את ההלוואה לפני 3 שנים, אז זה הייתה הלוואה שהוא פרע אותה. אבל אם לא יפרע את ההלוואה, שכחתי להגיד לכם משהו, שאמר לו, מעכשיו, אם לא יפרע לך עד 3 שנים, מעכשיו הבית שלך. כלומר, אחרי זה יתברר למפרע, שמשעה שקיבל את הכסף, זה לא היה בתורת הלוואה, רק היה בתורת מחירה. כן, בינתיים, אנחנו לא יודעים אם תהיה מחירה, או תתבטל המחירה ויהיה הלוואה, ותשאר ההלוואה. כל מה שעדיין לא הגיעו 3 שנים הללו, בזמן ההתחלתי, יש ספק בדבר. יש ספק אם אני קונה או אני לווה. עכשיו, אם אני, כלומר, הקונה, מרשה לאותו אדם להשתמש גם כן בשדה עכשיו, בבית דבר עכשיו. יש בעיה של ריבית. למה? כי אמנם אם יתברר בסוף שהוא קנה אותו, אז הוא שלו. כי כמו שאמרתי, אמר לו, מעכשיו יהיה שלך. אם עד ג' שנים לא יפרע לך, מעכשיו יהיה שלך. לא משם מכאן ולהבא, מעכשיו יהיה שלך. אז אם כן ככה, מה שהוא השתמש בו זה שלו. אם בסוף עבר ג' שנים ולא פרע לו, הוא שלו. אבל ייתכן שכן יפרע לו. ואז הייתה הלוואה בלבד. ומה שהוא נהנה מהבית בעינם, הוא תורת ריבית. זה נקרא מכך שעדיין לא מוחלט. שעה שסיכמו ביניהם מה שסיכמו, לא אני יודע ולא אתה יודע מה יהיה. ייתכן שיהיה לי כסף, אני אפרע לך. ייתכן שלא יהיה לי כסף, אני אמכור לך. או בעכשיו אני קניתי, אני מכרתי לך אותו. זה נקרא בשם הגמרא, צד אחד בריבית. אם זה הלוואה ודאי, אני אומר ריבית ודאי, זה מכל צד יש פה ריבית. אבל פה צד אחד בריבית. אם זה תהיה הלוואה, אז יש פה ריבית בתוכה. אבל אם זה לא תהיה הלוואה, אם בסוף יתברר שזה נעשה מחירה, אין פה ריבית. זה נקרא צד אחד בריבית. צד אחד בריבית, יש מחלוקת אם הוא אסור מן התורה או אסור מן רבנן. יש פוסקים שאומרים שצד אחד בריבית אסור מן התורה. אף על פי שאמרנו לכם פעם, שאם יש, אם אני לא, לא, לא בטוח יהיה ריבית, אולי כן, אולי לא. למשל, אדם נתן לכסף הלוואה לחברו, אמר, תעמוד בזה, תעסק בזה. אם תרוויח, תן לי כמה אחוזים. לא תרוויח, תן לי את הקרן לבד. זה לא ריבית דאורייתא, רק ריבית דרבנן. חשוב. נתן לכל תקופה מסוימת, סכום כסף. ואני אומר לך, אם תרוויח בעסקים, אני מאמין לך, אז תן לי כמה אחוזים. תגיד לי, לא הרווחתי, תן לי את הקרן בלבד. זה לא עסקה. זה טובה כזה אני עושה לו. אני אומר, תראה, והיה אם תרוויח, אז בוא נשתתף ביחד, תן לי כמה פיצוי, ריבית. לא תרוויח, אני פותר אותך, תן לי את הלוואה, קרן בלבד. זה ספק ריבית. אולי ירוויח, אולי לא ירוויח. ולכן זה לא ריבית מן התורה. מהתורה אסור ריבית קצוצה, שהוא חותם, הוא מסכם איתו, אחד בשתיים. בכל מצב אתה מביא לי יותר. או, תלוי, ירוויח, לא ירוויח. זה נקרא ריבית מסופקת. לא ריבית דאורייתא, ריבית דרבנן. אף על פי כן, למרות שזה מוסכם לכל הדעות, שזה ריבית דרבנן, המקרה שאמרתי קודם, אבל המקרה שאמרתי עכשיו, צד אחד בריבית יותר חמור. יש מי שאומר שהוא אסור מן התורה. למה? מפני שכאן, הספק הוא לא אם יש ריבית או אין ריבית, אלא אם יש הלוואה או אין הלוואה. שמה, ודאי יש הלוואה. הספק הוא האם הוא ייתן לו יותר או לא ייתן לו יותר. אבל כאן, אם זאת תהיה הלוואה, ודאי יקבל יותר. שהרי הוא נהנה עכשיו בבית. פה הספק אם זה הלוואה או מחר. אבל אם זה על הצד שהיא הלוואה, אז בכל צד הוא נהנה. ככה סוברים הרבה ראשונים, שצד אחד בריבית אסור מן התורה. ויש אומרים, אסור מן רבנן. כי הרי הכל זה ספק. מה אכפת לי הספק נובע, מחמת אם זה הלוואה או מחר, או מחמת אם זה ריבית או לא ריבית. בסיכום, הרווח לא מובטח. יכול להיות שאני לא, שהמלווה לא יקבל שום דבר רווח. למה? התברר שזה שבכלל שלו הייתה השדה. אם לא יפרע לו, הוא נהנה משלו, הוא לא נהנה בתור לווה, בתור מלווה. איך שיהיה, בין לכך, בין לכך, זה אסור. לכן צריכים להיזהר בדבר. אדם שלא יחליט דבר עכשיו למכור. עכשיו הוא עושה, כמו שאמרתי, תנאים כאלה. יבוא זמן מסוים, יתברר הדבר, אם זה היה מחירה או הייתה הלוואה. באופן כזה, אסור לקונה, היינו, פוצנו זה, הקונה זה משם את הכסף, הקונה מלווה נקרא לו, להנות מאותו דבר שהוא קנה, אם לא בטוח לו שזה יהיה שלו. מתי מותר להסתמש מה שאני קונה? אם הקניין מופלט, ברור, עשינו עכשיו קניין, בלי שום תנאים ושום דבר. אבל קניתי עכשיו משהו, אבל ייתכן שאני בסוף לא קניתי. עד 3 שנים שזה עדיין יש לו בידו של אותו אדם לחזור בו, לפרוע לי את הכסף בתור הלוואה. רק אחרי 5 שנים, אם אני לא אפרע לו, יתברר ומפריע שזה היה שלי. אבל עכשיו באותה שעה שאני עושה את ההסכם, אני לא יודע אם שלי או לא שלי, אסור לי להנות במה שקניתי. לא, הוא קיבל נגיד סכום שווה בדירה, אבל השאלה הוא קיבל את זה בתור הלוואה או בתור מחירה, בתור מחירה. זה לא ידוע. אתה יתברר, כשיגיע זמן הפיראון, נראה, הוא יפרע, אז זה הייתה הלוואה. הוא לא יפרע, בבית יעבור לשני, זה הייתה מחירה. אז כיוון שכל אותה תקופה יספק בדבר, אסור לקונה מזה להנות. מתי כן מותר לו? אם הוא מסכם עם המוכר, הוא מתראה. והיה אם יתברר, שאתה נקרא מלווה, אלווה, ואתה תחזיר את הכסף חזרה, אני, את הכסף תפרע לי אותו בחזרה, כן? אז אני אתן לך דמי זכירות מה שהשתמשתי בקרקע, או יותר מדויק, אתה תפרע לי פחות כסף. אני קיבלת נגיד $50,000, כמה עולה שכירות 3 שנים? תפרע לי פחות $5,000 למשל. כן, ההלוואה של אבית, $50,000, תפרע לי פחות מזה עבור שכירות של 3 שנים, $5,000. תתן לי עכשיו 45. במקום 50. כל הבעיה כולה הייתה שהוא נהנה בתור, ייתכן בסוף איתי הלוואה, אבל הוא מסכם איתו מראש. שאם היה אם יתברר באמת שזו הייתה הלוואה, אני מנקה לך מהחוב שאתה חייב לי. תחזיר לי פחות כסף. אז זה אין שום איסור בדבר, מותר גמור. מותר לכתחילה, קשר למהדרין. למה מזמן? אני סתם, אני אמרתי מספר סתם. לא, צריך מחיר של השוק. כדי שלא יחשב ריבית, צריך מחיר של השוק. אז בסיכום, אני כנראה לא מכיר במחירים של השוק. בסיכום ככה, זה הכלל צריך להיות. שוב פעם אני חוזר. אדם ששילם כסף, שקיבל, שמסר לחברו בית, שדה, מכשיר מסוים, לא חשוב, כל דבר שהוא שווה כסף. ולא סיכמו ביניהם בבירור שזה בטוח מחירה. הוא נתן לו לקח אופציה של כמה שנים או כמה חודשים שהוא יוכל להחזיר את הכסף. ואם הוא לא יחזיר את הכסף, תהיה מחירה מאות השעה, מהשעה הראשונה. אז בינתיים, עד שלא יתברר הדבר, אסור לקונה להשתמש באותו בית, באותו שדה, באותו חפץ. למה? כי ייתכן שבסוף הוא יפרע את הכסף, נמצא שהוא לא היה קונה, הוא היה מלווה, ונהנה בחינם מדבר מסוים, ולשלם דמי שכירות. אז לכן, תקנה לכך, אם רוצים כן לעשות הסכם כזה, יש תקנה פשוטה, שצריכים להגיד מראש, לתנות מראש, והיה אם יתברר שזו הייתה הלוואה, שאני אפרע לך את הכסף בחזרה, את מה שקיבלתי, אני לא אפרע לך את הסכום שקיבלתי בדיוק ממך, אלא פחות, אני אנקה לך את דמי הסחירות, שהשתמשת בחפץ, בבית, כמו שנהוג בשוק לשלם על דבר כזה. ואז אין פה שום ריבית כלל, אפשר את ההסכם הזה לעשות לכתחילה. אבל, אם הוא אומר לו, אחרי שתפרע לי את ההלוואה, אני אתן לך את הסחירות. לא תנקה לי, אלא נעשה שתי פעולות. תתן לי 50 אלף דולר כמו שהבאת לי. אחרי זה אני אחזיר לך, זה כן יש בזה בעיה של ריבית. למה? כי לפעמים, אני יש לי רק 45, אין לי 50. אחזיר. אין לי 50, יש לי 45. כן? אין לי 50, יש לי 45. והוא, איך הוא אומר לי? קודם כל תביא את ה-50, אז אני אתן לך את הסחירות. אני אין לי את ה-50, יש לי 45, אז בלית ברירה אני לא לוקח, אני כביכול לא פורע את ההלוואה, אז אני הבית שלו. איך אמרנו? יש קבעו תאריך בסוים. אז הוא כביכול, בבתנאי הזה שהוא אומר לו, קודם שרים, אז אני אתן, יש פה גם כן צד של טובה עבור הקונה. למה? כל שהוא דורש ממנו שחרר כל הכסף, יותר קשה למוכר, ללווה להחזיר את הכסף. ויכול להיות כזה מקרה, שהוא באמת היה יכול להחזיר 45, ה-50 לא יכול להחזיר. והוא יגיד אותה, אני רוצה, הסכמנו 5, תתן לי את כל הכסף בהתחלה. אז אתה לא יכול, זה יש לי. לכן צריך שיעשה באופן של ניקוי. אז אין שום אפשרות שהמוכר ינצל את ההסכם הזה. עד רבה, זה הסכם הכי אמיתי זה. אתה חייב לי... אני, אתה חייב לי כך וכך, או השתמשת בשלי כך וכך, בוא ננקה את החוב אחד, אחד מהשני. למה נעשה, כמו שאומרים, פעולה טיפשית? אתן לך, אתן לי בחזרה. נקה מהחוב מתחילה. למה הוא לא מסכים? למה הוא עושה, כמו שאומרים, קונצי? הוא אומר, לא, אני מוכן לצפר אחרי זה לפרע, יש לו מחשבתו משהו אחר. אומר, ייתכן שהוא יתקע עם ההפרש, אז אני אקח את הבית. לא, אבל זה נקרא שיש לו הנאה בסיכום. אם יש לו הנאה, זה ריבית. כלומר, התנאי הזה היה תנאי שבו המוכר יש לו צד של רווח. המוכר המלווה בבנים אחרות. לכן יש בזה בעיה. אבל אם אמר לו בפירוש, תנקה לי את הכסף, מתחילה, אין שום בעיה. זה המקרה הכי אמיתי שיכול להיות בעולם. אני לא רוצה לעשות שום ריבית, שום דבר. אם אני אתברר בסוף שהבית הזה לא קניתי אותו, בסדר, אני אפרח לכל מה שהשתמשתי. כל השוב השתמשתי אפרח לך. זה דבר קורה. אדם קנה בית, שיקרו אותו, המוכר, או שיקר אותו. עשה לו אותו קודם כל בית, כל כך ברות, כל כך יפה, יופי, הכל בסדר גמור. נגיד יש רדיבות, לא, חס ושלום, הכל בסדר, הוא קנה אותו בקיץ. והנה מגיע החורף, לא בית בכלל, רטיבות וגשם, ודולף לו מאיזה מקומות. כאן זה קליטים לך דבר כזה, באים לבית דין. אמר לך בפירוש שזה אין רטיבות, אוקיי? אמר לך בפירוש, כך וכך, קחת אותו, רימה אותך, שיקר אותך. הוא לא יכול להגיד, אני לא ידעתי, מה לא ידעת? זה לא רטיבות של יום אחד. זה כבר קרה כמה שנים אותו דבר, ככה, עם אנשים מומחים, בעלי מקצוע, שיעידו בדבר. אז כן, זה מקחת אותו. מן הדין, הוא יכול להגיד, תביא את הכסף שלי בחזרה. לא רוצה שיפוצים, תביא את הכסף שלי בחזרה. אם אני רוצה, ידיע לעליונה. מקחת אותו, תביא את הכסף שלי בחזרה. גם כזה, שאנשים לא יקנו אותו במחיר כזה. הוא רימה אותו, נתן לו בסכום רגיל של קניית בית, בית שהוא טעון שיפוצים, טעון תיקונים. אז אם אני רוצה להישאר בבית, תן לי מדמי התיקונים, זכותי, בסדר. אני אומר, לא, אני רוצה בית חדש, לא רוצה, לא רוצה, תביא את הכסף בחזרה, אני לא לוקח את הבית הזה. אז אם הולכים פדין תורה, ככה זה, זה ניקח טעות, ויגידו הדיינים, תחזיר את הכסף שלו בחזרה. עכשיו, מתיים הוא השתמש בבית. היה שימוש, לא יושב שם ככה סתם. אם יתבטל המיקח, אז מה המעות ששילמתי לו, שקיבלתי ממנו? המעות שקיבל זה הייתה המעות של להתבהר, זה מעות של הלוואה. ואז אם אני לא אנקה לו את מה שהשתמש דמי סחירות כל אותו זמן, כי יכול הוא נהנה בתורת ריבית. לכן צריך שינקה לו מהסחירות שלו, מהחוב שלו, את דמי הסחירות שהוא השתמש. אתה צריך לחפר עליו בצורה אחרת, לא בכסף. צריך לפייס אותו או... כן, ודאי. אם אדם גזל את חברו, חוץ מה שמעזיר את הגזלה, הוא יצטער. כותב הרמב״ם צריך לפייס אותו, צריך להניח דעתו. אם צריך כסף, אז כסף. צריך במערך שהוא יתפייס. תמחל לי. ויגיד, אני אמחל לך רק אם תן לי כסף. יש כאלה אנשים יעמדו על זה. אז מה תעשה? לא, לא. הסחירות זה לחוד. עכשיו אתה נקרא לך עוגמת נפש. אתה אומר זה, עומת נפש לא תימא בחינם, זה נקודה אחרת גם. אז האמת היא ככה, צריך לפעס אותו. צריך שיצאו בסוף כאוהבים. לא עשינו שום דבר, רק שילם את הכסף של החוב. אז נכון, צריך, זה יכול להתפשר ביניהם, וזה העניין. אבל העיקרון שאמרתי עכשיו רק, שמיקח שיתבטל. אז זה מעשה, יתברר למפרע שהמיקח הזה בטל. אדם קנה איזה מכשיר. מכשיר של חשמל למשל. היה בו איזה פגם. קורה. פגם הזה, מחליפים אותו מיד. זה לא דבר שתיקון. זה פגם כזה, לא. אדם לא קונה איזה מכשיר חדש שעשו תיקונים. אם קונה, אז קונה. אדם קנה מקרה חדש, אין מנוע, המנוע התקלקל לו. הוא יכול לדרוש להם מעמקות, תביאו לי מקרה חדש, ויתנו לו. הוא יכול לעמוד על שלו. אני לא יכול להגיד להם, אני נתקן לך אותו. שנה זה לא חודש. זה לא 10 שנים השתמשנו בו. אז אני נקרא מכך טעות. כלומר, אני יכול להגיע לעליונה, אני יכול לחזור בי. עכשיו שם, לגבי הדוגמה של החפצים, לא קרקעות ושדות. חפצים, תלוי מאיפה הוא קונה אותם. אם קונה אותם מהיצרן הראשון, מי שמייצר אותם, נגיד, קנה מאמקור, בסוכנות הראשית של אמקור, שיהיה המפעל, לא בסוכן פרטי שקנה, יש שנייה שלישית שהם מוכרים, קונה עם המפעל הראשי, מהחנות בתל אביב שם, במפעל של כל אמפה ראשי. אתה קונה מהסוכנות הראשית, השתמשת בפחות חודש, כמה היית משלם, אתה רוצה לזכור מקרה בחודש? אני עולה משהו. אני נתן לך פחות, אז מה שהשתמשת לפחות. לא, הבנתי שהוא, אני חוזר ואני אומר, שאותו אדם אומר, אני לא רוצה. לא רוצה. אם יש להם נגיד דגם אחר, תקנו לו, אין בזה בעיה. אבל נגיד, מה שהוא רצה לא היה בדיוק, אז הוא אומר, תנו את הכסף שלי. לפי דין תורה, אני אומר, מה שעושים היום זה עוד בעיה. לפי דין תורה, אדם שקנה או מכר דבר, והיה מכחום מכך טעות, היה פה רמאות בדבר, לפעמים הפוך. המוכר, כמו שאומרים, הוא הפסיד. כגון, שהקונה רימה אותו במחיר. המוכר חשב שזה מחיר טוב באמת, קיבל כסף לו, בסוף התברר לו שהוא, זה הונאה, זה לא נכון, או הפוך. זה לא מוכר, אדם יש לו מכונית, ולא בירר את המחירים לשום דבר, הוא סומך, הוא אוהב אותו, מכיר אותו, הוא לא ירמה אותו. בסוף התברר שרימה אותו, נגע לו מחיר נמוך. אם זה נגיד, כמו שאומרים, עד שישית, הונאה עד שטות, עד שישית. אז אתה הפרש צריך לחזור לו. אחרי שישית, שישית והלאה, אם אני רוצה לחזור בי, יכול לחזור בי. ניקח את האות. מבטל המקח. עכשיו אני דן בכזה אופן. אדם קנה איזה חפץ מאיזו חנות, והיה בו פגם באופן כזה שכולם מסכימים שזה ניקח את האות. דבר כזה, לא קונים במחיר כזה. זה, יש פה פגם בייצור שלו. לפי דין תורה, אני לא יכול לקחת משהו אחר. אני יכול להגיד לך תביא את הכסף שלי בחזרה. אני אחפץ עם משהו אחר. אני אקח הדין תורה. אם אדם מחר לחברו דבר. והיה מכחו מכך טעות על פי הדין, היה בו פגם כזה, שבדי אנשים לא מוכנים דבר כזה לקבל, בסכום הזה, אז זה נקרא מכך טעות. אם היה מכך טעות, אז יכול הקונה לחזור בו. מי שרוצה, כמעט שזה, לא, המכך שהיה, התבטל. עכשיו נגיד, אנחנו יכול לפי דין תורה, והוא מקבל את הכסף שלו בחזרה. הוא צריך לנקות לו את הסחירות או לא צריך לנקות לו? מה שהוא השתמש, מה שהוא נהנה בהשתמשות. אמרנו קודם, אם זה בית או קרקע, צריך לנקות את הסחירות. מה הדין בחי גוונה שזה חפץ, מטלטלים, חפץ חשמלי או משהו כזה? צריך לנקות את זה, מכונית. צריך לנקות את הסחירות או צריך לנקות את הסחירות? תלוי מאיפה הוא קנה אותו. אם הוא קנה אותו מהחברה הראשית, מהמפעלה, בחנות שלהם של החברה הראשית, מהיצרן בעצמו הוא קנה אותו, צריך להם את הזכירות. שאם לא כן, כמו שאמרתי, הכסף נהפך לכסף של הלוואה בידו, והוא נהנה, כמו שאומרים, להשתמש בחינם. בסוף יקבל גם את הכסף שלו בחזרה, וגם נהנה חודש בחינם. אז אתה צריך לשלם. כמו שאמרנו, צריך לנקות לו את זה מהמחיר. אבל אם אני קונה את זה מאחד שקנה, כמו שאומרים, מסוכן, יד שנייה, יש לו חנות במוצרי החשמל, הוא לא חברה מייצרת. הוא קונה מכאן, מכאן, יש לו גם אמקור, גם את הדירן, כל החברות יש לו. הוא כמו שאומרים, סוכן. אבל זה שלו, הפרטים האלה שלו. נגיד, קרה דבר כזה, שיש איזה פגם באיזה מכשיר חשמלי. הוא לא מפסיד שום דבר, הסוכן הזה. הוא מחזיר את זה חזרה איפה שהוא קנה, הוא לא מפסיד. מי מפסיד בסיכום? החברה. כלומר, החשבון בסוף יצא ההצד של אותו מכשיר, מי שייצר אותו, הוא, כמו שאומרים, יפסיד. כי הוא לא יפסיד, הוא ייצר דבר לא טוב. אבל מעשה הוא ומעשה נגרם לו יפסיד. לא המוכר שלך. אם כן, מי המלווה האמיתי? החברה. החברה היא שהלוותה. ומי, ובמה אתה מקבל את ההנאה? מי קיבל את ההנאה? מהמוכר, מהסוכן. התורה לא עשרה אל הריבית הבאה מלווה למלווה. נעשו שוב פעם, נעשה במהלך איתי. נעשה אחד אחד. כמו שאמרנו, כשאדם מחר דבר, בסוף התברר שזה היה פגם, ניקח טעות, אז הכסף שהוא קיבל עבור הדבר שהוא מחר, הוא מתברר שהוא כסף של הלוואה. כביכול, כל אדם שקונה משהו, הוא יודע במחו שיכול להיות איזושהי אפשרות שזה יהיה מקולקל ויצטרך, כמו שאומרים, להחזיר את הכסף בחזרה. זה אפשרות שהיא מצויה. אז כאילו, אז למה אתה נותן לו כסף עכשיו מראש? תראה, הוא יחזיר לי. והיה אם לא יהיה בסדר, אני משרי, יש בית דין, הוא יחזיר לי. שאחד בא וקונה, ולא יודע מה עלה במה שקנה. אז אומרים לו, תראה, ובסוף יתברר לך שזה ניקח טעות, למה אתה נותן לו כסף מראש? הוא אומר, מה יש? זה כמו הלוואה, אז הוא יחזיר לי את הכסף. לא קרה שום דבר. אז נמצא שבמקרה שהתבטל המקרח, אז המוכר, הוא למעשה נעשה לווה, מלווה. סליחה, המוכר נעשה מלווה. המוכר נעשה לווה. הוא מקבל את הכסף. המוכר קיבל את הכסף, הוא נקרא לווה. והקונה נקרא מלווה. הקונה ישתמש בינתיים בחפץ כמה חודשים. בחינם. עכשיו יקבל את כספו בחזרה. אז כאילו הוא קיבל ריבית. המוכר, הקונה המלווה, כאילו הוא קיבל ריבית עכשיו. למה? כספו יקבל בחזרה, כמה ששילם בדיוק, וגם נהנה בינתיים, קצת מאותו חפץ. אז אם זה, נגיד, קניתי את זה מבעל הבית, מהיצרן בעצמו, אז באמת, אני, מה שאני הרבעתי, הוא הפסיד. כמו שאומרים, אם היה רוצה, היה מזכיר את זה, טוב? הוא לא הזכיר את זה חודשיים, זה היה אצלי חודשיים, אז הוא כביכול מחזיר את הקרן בחזרה, וגם הוא סובל הפסד של אותם חודשים שנשתמשתי בחינם. סחירות בחינם, אז זה צריך לעשות את הכסף. אבל מה הדין? לא קניתי עם היצרן הראשי, אני קניתי מסוכן. אז הוא, הסוכן, הוא נקרא למעשה, קיבל את הכסף. מה הוא נקרא? הסוכן נקרא מלווה. לווה. הסוכן נקרא לווה, בדיוק כך. ואני נקרא מלווה. אבל מי מהנה אותי? מי נותן לי את הרבע, החברה? הוא לא יוצא שום דבר מכיסו. שום דבר לא יפסי. מי שאינה אותי זה אדם, מי זה אדם גוף שלישי מהצד. התורה לא אסרה אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. כלומר, ראובן משמעון, ראובן מלווה לשמעון. בא אדם מהצד, נתן למלווה כסף. התורה אסרה ללווה שאין למלווה כסף. פה הלווה זה הסוכן. הסוכן הוא הלווה. הוא קיבל את הכסף, או בתור מחר, או בתור הלוואה. הכסף שהוא קיבל, או תמורת. הוא קיבל את תמורת המחפת שמחר. אבל יכול להיות שיתברר שזה היה מכך טעות, אז כמו הלוואה, פיקדון בידו, הלוואה בידו, עד שיחזיר את ההלוואה. אז הוא הלווה, והשני נקרא מלווה. אבל מי הענה אותי? החברה המייצרת. כי בסוף המוכר לא מפסיד שום דבר. הוא מחזיר את זה חזרה, מקבל אחד אחר מקומו. או מזכים אותו בכסף. נמנע מלהרוויח. זה משהו אחר. נמנע מלהרוויח. זה משהו אחר. אבל לא יפסיד ממש לגוף הדבר. אז לכן, אין פה ריבית מלווה למלווה. אז שוב פעם נזכור טוב. יש הבדל בין אם אני קונה בית ממישהו פרטי, שאז הוא כביכול מפסיד. אם היה בית נמצא בידי, אני מזכיר אותו למישהו בסכום מסוים. עכשיו אני בינתיים לא הזכרתי, וגם את הכסף מחזיר לך בעזרה. לכן צריך לנקות דמי שכירות, או קרקע. או אפילו חפצים שאני קונה אותם מהיצרן המקורי, גם כן הוא מפסיד. אבל אם אנחנו קונה את זה מסוכן, הוא לא מפסיד שום דבר. למה? מה שאני, כמו שאומרים. עכשיו, במכוניות, אני חושב שאין חברה ראשית. יש סוכנות ראשית של החברה עצמה. לא, שזה נחשב כאילו, הם רק פקידים שלה. יש. גם כן, כל דבר במכונית. לא, יש אנשים שהם, כביכול, יש זה ויש זה, בדיוק כך. יש זה ויש זה. קופנים במכוניות, נראה שאין שום בעיה. מכוניות, אין שום בעיה, כי הם גויים בכלל. זה לא יהודים בכלל. אפילו אני קונה ישירות מהחברה, שפז'ו למשל, או חברה אחרת, זה הם גויים. הם לא יהודים בכלל, תן להם ריבית באבי אביהם, מה יש? אף על פי כן, זה כאילו הוא אצלו, זה בעיה צדדית אצלו, שיש לו בעיה עם החברה. האמת שהוא לא היה צריך להפסיד. מפסיד. נדבר על זה גם תכף, במחיר הלאה. יכול להיות שצודק, עם פשט רגל שהוא מפסיד את זה עשו. אז יצא מבעוד מסחירות, כן, יכול להיות שכך. עם פשט רגל, החברה הראשית, אז הוא מפסיד סוף סוף. יכול להיות, צריך לחשוב על זה עוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אדם קנה בחנות חולצה, או סוודר, או משהו. אחר כך, לא, לא, לא מצא חן בעיניו. רוצה, כמו שאומרים, משהו אחר. מן הדין, זו על תחתונה. אני לא מכיר אותך, קנית. אם יש פגם זה משהו אחר, אבל אין פגם, אין כלום. אתה לא רוצה חן בעיניו, אבל מה? המוכרים נוהגים, לא רק אחלה לדחות את הקונים שלהם. בבקשה, יש לך להחליף משהו אחר, מה אכפת לי? אני מוכר בלב אחי גם את זה. דרך המוכרים, בדרך כלל שבדברים האלה הם לא קשים, לא, אין, אולי להחזיר כסף ולהחזיר לך. אבל תרצה להחליף משהו אחר, בבקשה. אבל בינתיים עלה המחיר. קנת החולצה הזאת היה עולה עד 50 שקל. עכשיו עולה 60 שקל החולצה. הוא אומר, תן לי משהו ב-60. שווה 60 החולצה. המוכר אומר, לא, אני קיבלתי לך 50. תן לך משהו ב-50. עכשיו, אם נתן לו ב-50, אין שאלה. השאלה היא, האם יחוץ לו ב-60? וזה יחשב ריבית או לא? זו השאלה. שוב פעם. אדם קנה חולצה. שילם עליה 50 שקל. הנה עכשיו, הוא בא להחליף אותה עם משהו אחר, ובינתיים עלה המחיר של החולצה, נהיה 60 שקל. עכשיו, הוא נתן לו 50. נכון? אז לכאורה, בוא נעשה לכאורה עכשיו. כל שאנחנו לומדים, קודם כל שתי צדדים, כדי שנוכל לחיות איך פה הכרעה שבדבר. בשקפה ראשונה, אז כאילו המוכר, כמו שאמרנו, המוכר הוא לווה. כשנגיד בסוף הוא מחזיר את זה, אז כאילו, בידי 50 שח שלך. אתה, אני, יש לי בידי 50 שח שייכים לך. אני עכשיו נותן לך כמה? 60. איך זה? קיבלתי 50 מתוך 60? כן, כי היה אצלך כמה זמן. השתמשת בכסף, תן לי תמורה, אז זה ריבית. למה? הנה, אדם שמכר חפץ ב-50, ואחרי זה המוכר, הקונה רוצה, לא מוצא חן בעיניו. אז אם לא מוצא חן בעיניו, כמה חייב לו עכשיו המוכר? 50 חייב לו. לא חייב לו 50? קנה והכל, אבל בסוף הוא יתברר שהוא לא רוצה את זה. אז הוא לא רוצה את זה, אז הוא חייב לו 50 שקל, למעשה. לא, לא. כמה מגיע לו? כמה מגיע? מגיע לו 50. נותן לו 60. מותר. למה מותר? כי כבר אמרתי קודם בהתחלה שפה המגח לא יתבטל. שמע, המגח לא יתבטל. במקרה שאני רוצה להחליף משהו, אין לי זכות. תתחשוט לו עד שתקדים ותתחליט. אתה יודע איזה פגם, זה משהו אחר. אבל לא פגם ולא כלום. פתאום אמרו לך זה לא יפה. בא לך בראש זה חולצה לא, פחות יפה. דוגמה, טעם וריח, אומרים, אין להתווכח. כל אחד מהטעם שלו. אז אני עכשיו, זה לא מגח טעות. אני מצטע לצל הדין, לא חייב לך 50 שקל. לא חייב לך שום דבר. קנית, שום דבר. חולצה ביד חייב וכסף בידי. אין לי להבין פה, לא לווה ולא כלום. מתי נקרא המוכר לווה? אם היה מגח טעות, אז המגח יתבטל, אני יכול לדרוש מן הדין את הכסף שלי בחזרה. אז אני נפח ללווה. אבל באופן שמן הדין לא מגיע כסף בחזרה. הכסף שילמתי אותו הוא בסדר. הקניין נעשה קניין כדת וכדין. לא היה שום חיסרון באחוז שקנית. אתה, אני עושה לך טובה. לפני משורת הדין אני עושה לך. וגם אני עושה לך עוד דבר לפני משורת הדין. נותן לך כמה שווה עכשיו 60, נותן לך ב-60. אין שום בעיה. למה? זה כאילו אתה חוזר ומוכר לי אותה ב-60. לא, אז אתה כאילו מוכר בחליפין. מוכר, זה לא רק לקבל כסף. אני בא אליך, תראה, יש לי ספר. אין תמורה זה משהו אחר, מחליפים אחד בשני, מחליף פרה וחמו. אני בא עכשיו עם החולצה ששווה 60 שקל עכשיו, ככה גם המחיר שלה. אומר לך, תן לי, לא עשר יותר, עכשיו היא שווה 60. אם התבטל המקח הראשון, אז מגיע לי 50. כמה ששילמתי. אבל המקח לא התבטל. המקח חי וקיים. אני עושה לך טובה, אבל אתה תחליף, לא אכפת לי. אבל תחליף, אני אומר לך, תראה, בסכום שווה עכשיו. כאילו אני מוכר לך אשי עכשיו, בשווי שלה, ורוצה לקרוא משהו בשווי שלה. לא ריבית ולא כלום. מותר גמור. אבל בדרך כלל המוכרים לא מסכימים. זה משהו אחר. הם לא מסכימים, אבל הם צודקים. מה פירוש? הוא לא חייב להסכים. אתה לא חייב להסכים, אם נגיד ניקח, אבל פה המוכר אומר, יש לך טובה, אני מעליף לך. אתה רוצה עוד לעשות עוד רווח עליי גם כן? תקח ב-50. אבל אם יסכים המוכר, יהיה איש טוב, תגיד טוב, תקח משהו אחר, שווה 60, לא אכפת לי, מותר. כל האיסור הוא רק אם יתבטל המקח. אם לא יתבטל המקח, אני לא חייב לך כסף. אני כלום לא חייב לך למעשה. אני עושה לך טובה, אומר, תמכור לי, אני אקנה לך בחזרה. אני אקנה לך בחזרה, אני רשאי לקנות במחיר של עכשיו. במחיר של 60. יש הבדל בין המקרה שהזכרתי קודם. אדם קנה חפץ, קנה ראה דפקט אולי. אדם קנה חולצה, הוא אגר משהו שהוא סוג לא טוב, משהו בעריגה לא טוב. אז זה מקח טעות. אז כמה אתה חייב לי עכשיו? 50 שקל, כמה ששילמתי לך. אז תן לי משהו ב-60, זה אסור. אבל אם זה כמו שאמרתי קודם, המקח חי וקיים, רק מה, שאני עושה לך טובה, תחליף. המוכרים לא מתעקשים בדברים האלה. אתה רוצה להחליף, תחליף. מה יש? הוא רואה איזה אותו דבר, הוא מוכר, גם הוא מוכר כזה. מה, לא נשתמש פה, לא נגע בו, לא כלום. לא מצא חן בעינה. בבקשה, שים אותו במדף שלו, כמה שהוא היה. רק יש ויכוח על המחיר, רשאי המוכר, שקנה ממנו בחזרה ב-60. קוראים לזה שהמוכר קונה את זה בחזרה. כי המקח לא יתבטל. יש הבדל בין היה פה איזה פגם, שהמקח יתבטל, שאז המוכר כביכול חייב לו כסף, כי המקח נפל, ואז כאילו קיבלתי כסף בהלוואה ממך, ואז אני לא יכול לתת לך יותר מה שקיבלתי ממך, משום ריבית. בין המקרה, כמו שאמרנו עכשיו, שהוא מן הדין, המקח קיים, לא היה שום פסול במקח. רק אני עושה לך טובה, אז כאילו אתה חוזר, אז אני מוכר לי. אני צריך לשים לב בדברים האלה. אז לכן אמרה תורה בכל מאודיך, שגם אחד שהוא גם כמוכן למסור את כל ממונו, סימן קידוש שבשמיים ברבים. אז כן, דבר הזה יש לו מעין ככה ממוצע, פחות כמה אדם מוכן לא לסבול, וכמה מוכן לשלם על זה. זה נקרא צער, שבט, אמרתי לך, אדם כמה מפסיד, זה יכול לשלם לעבודה, נזק, ריפוי, כמה הלך הרפואות. זה צריך תרופה, עולה ככה כל תרופה. אמבולנס, כן, כל הדברים האלה. תעשה חשבון פחות, הוא רוצה דין תורה, הוא לא רוצה דין רמאית. דין תורה הוא חייב רק מה שהתורה מחייבת אותו, לא יותר. צער, נזק, ריפוי, שבט, בושת. כמה הוא התבייש. ראו אותו צולע, לא בא לעבודה. נגרם לו מזה, אין לך תרוע. מה נפגעת? מה אתה מתרחים? מה כל אחד דיבר עליו? זה בושה. זה מגיע בכסף. תמורת בין.
בעבודה
אתם עושים תוספת. אני התכוונתי שהוא יקבע לעצמו כמה מגיע לו באמת, הוא ידבר מה שידבר. בסוף לא יקבל. הוא יקבל. לא, תנו לו יותר, יחזיר. שלא מגיע לו.
אם הוא יקח
את זה ויתרום
אותם לישיבה, גם לא?
הוא רימה אותו. הוא עשה פזיעה כזו.
הוא גם מרשם.
מצווה באה בעבירה. הוא עושה גניבה, הוא עושה מצווה. לביטוח. מי שילם לו על זה? הביטוח שילם לו על זה. ביטוח אין סוס לקבל את זה בחזר. הגוף הציבורי ש... מה אתה שותה פה ברקע שלי?
לא,
רגע, זה בשרי? מה זה היה קודם? קוביה?
זה לחם, לחם.
היה אבקה, היה אבקה. זה סקר, כל זה למטה רק מרק. וזה מה זה היה, לקישוט, שמו לו איזה... לא, רק, רק, בפנים רק. בפנים רק. אם תוציא את זה, אין כלום. שהכל,
שהכל.
רק השאלה היא שאלה אחרת, שאלה היא שאלה אחרת. המרק הזה הוא נטו מים או יש בו גם כן קמח?
קמח,
זה עוד לא רב.
בוא, היה ככה קמח.
איפה, איפה המכיל, המכיל? לא, יש עוד שקית, הקופסה הגדולה, הקופסה הגדולה. מאיפה הקופסה של זה? כתוב עליה. לא, זה משהו אחר, זה יטריות, זה משהו אחר, זה יטריות. לא, לא, זה יטריות. בסדר, אני שואל שאלה אחרת, שואל שאלה אחרת. כשאמרתי לכם שהכל נהיה בדברו, זה מה שאדם עושה בבית. הוא יודע זה מרק עוף, הוא יודע זה מרק ירקות, ומוסיף על זה, זה קצת, כמו שאמרנו, אותם יטריות, אותם דברים. אז אם הוא יוסיף אותם בשביל לצבוע, עושה מרק יטריות, מרק, מושם הרבה כאלה כדי שזה יהיה, אפילו שהרוב זה מרק, אחרי הכל בנפח, זה המים זה הרוב, דברים בורים מני מזונות. ואם רק צריך לחסם לקישות בעלמה, והעיקר זה המרק הנוזלי, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אם הוא עשוי גם כן מקמח, גם כן שהכל נהיה בדברו, למה? כי זה נימוח, דייסה. דייסה מקמח. שלא עושים אותה. לא, לייצה, סמיכה. כמו כאן, מים, שתות, שהכל. כן, לא חשוב מה יש בזה, כמח, לא כמח. וברכתו שהכל נהיה בדברו. ברכתו שהכל נהיה בדברו.
למה אתה מברך על האורז כשהוא...
מרק אורז? מרק מחוי ששור בה. זה, זה, שהכל נהיה בדברו. למה הוא נמחה? אם לא נמחה, כמו שעושים אורז יביא, אתה תראות את זה, הוא רואה מן המזל. הוא נחד לעצמו. אז שהכל נהיה בדברו. זנון. בבבל עוד יש מחלוקת בין חכמי זמננו. לא, לא, אבל השאלה היא מה המטר... בבבל עוד יש מחלוקת בין חכמי זמננו. יש אומרים בורא מן המזונות. אפילו שזה קצת, זה מספיק מן דגל מעיקר. יש אומרים, לא, זה הבבל מעיקרו לא בשביל לסבוע. למתק את הפה, משהו מתוק. אדם רוצה לסבוע, קונה עוגה, קונה ביסקוויטים. כן, ופלה, המטרה שלו בשביל, כמו הרבה ילדים, ממתק. כדי, כמו שאדם אוכל שוקולד, אוכל זה. אז כן, הקרם הוא העיקר. אנחנו יודעים מי העיקר. העיקר זה הקרם. מה, אי אפשר להביך הקרם בלי כלום. אז שם הוא ופלים, או בשביל להוריד את המתיקות, למזג את המתיקות. אז כתוב שהכל נהיה בדבר. אם נספק בדבר, להלכה שהכל פותר את הכל. על הכל יאמר שהכל יצא. לכן יגיד, זה הכי טוב, זה הכי טוב. אם זה עבד, יצא גם מזונות. אבל מה, חכמים תקנו שהכל על דבר שלא ידוע. לא תקנו מזונות. זה יותר מבורר. שהכל זה מילה פרטית, כוללת. אה? טוב, יבוא יום, נדבר גם על זה בעזר השם. אבל אני בקצרה אמרתי לו, שבאדם אוכל בפלות, יותר נכון, אבל איך שהכל נהיה בדברו. אם יש לו גם מזונות וגם שהכל, יפתור את שתיהם, יחד, הכי טוב. אבל אם אדם אין לו, עכשיו נפצע, עכשיו רוצה לאכול בכל מצב, יגיד שהכל נהיה בדבר. כל הסוגים.
יש לי שאלה.
לא חושב להאריך. שאור את זה, מה מחרת בעזר השם?
יש לי שאלה.
תכף. שק. כן? נמכור אותו. נמכור אותו בפחות, נו. כן, נתחיל ככה. האחריות על מי? כלומר, אם הצ'ק יחזור, מי יערב עליו? לא, מי צריך לתבוע? הקונה יחזור אליך? פעם. אתה מכרת הצ'ק?
צ'ק מתו חי.
שאלת, הצ'ק שמכרת אותו, הוא לא היה שלך, הוא היה שלו. הוא נתן לך אותו, למשל. ועכשיו הצ'ק הזה חזר. הקונה יחזור אליך? הולך אליו. אם יבוא לך, תגיד לו, אני לא מכיר אותך. מותר. מותר בשקט. אבל אם באמת, כמו שעושים סוחרי שקים או הבנקים מנקים, אם יש בעיה, באים אליך בחזרה, צריך יותר עסקה. צריך יותר עסקה. ואז מישהו, כמו שאומרים, משלם, צריך שמתוארת עסקה לשלם, לא סתם משלם. אסור למכור. איזה הלוואה? לא, עסקה זה בסדר. והוא אחרי זה הוא גובה אותם. מותר בהחלט. אתה משלם לו עבור הטרחה. מותר בהחלט. מתי אסור? נמכור צ'ק בפחות. מתי אסור? אז זה חשוב. אני יודע שאני לא אוכל את הכסף הזה להוציא. תן לי בעוד 50%. מתחלק. יכול, יכול. אמת. מותר לכתחילה. מתי אסור למכור צ'ק בפחות כסף? תשמע, חכם, קוראים לך יהודה. קוראים לו יהודה. קוראים לך יהודה. יופי, זה יהודה וזה יהודה. שתי גיבורים, שני הכיוונים יש לנו. אז תשמע, גורי יהודה. מתי אסור למכור צ'ק? מתי אסור למכור צ'ק בפחות? במקרה שאם יחזור הצ'ק, הוא יחזור חזרה אליך. ועוד דבר, שאני מסביר לך, למה אני קונה אותו בפחות? כי אתה נמחכה. זה לא צ'ק מזומן, מה מזומן, תקנו אותו במחיר אחר. אני יודע, אבל בשתי תנאים זה אסור. בשתי תנאים זה אסור. תנאי אחד, כדי שיהיה אסור, שהאחריות תהיה עליך ולא עליו, הוא יחזור אליך. בתנאי שני, כדי שיהיה אסור, שהוא יגיד לך בפירוש, שהוא נותן לך פחות עבור המתנה. אני חוזר חזרה, אני אומר עוד פעם, אם האחריות עליו, מותר. זה אסור. המקרה השני זה בסדר. למה? הוא קונה על הספק. כן. אל תמכור. אם בטוח, בטוח, טוב. כן. מכיר אותו, אדם ישר. צ'ק, אם אני נותן צ'ק זה בטוח. אף פעם לא יחזור צ'ק. ולא דיברתם שום דבר על עבור המתנה ולא כלום. דיברת כמו שאמרת לי, דיברתי. לא אמרת לו כמה אתה לוקח לחודש. לא, יש כאלה שואלים. תגיד לי, כולם אותו חודש? כולם אותו חודש? יש חודש, חודשיים, שלושה. אני לוקח אחוז, 2% לחודש. דוגמה, זה כבר פעם בעיה. הוא אומר לך פירוש, אני רוצה עבור המתנה. זה מתנאי שהאחריות עליו, עליך. על מי האחריות? מי האחריות אם יחזור? הוא לא יבוא אליך.
בטח שיבוא אליך.
אז זה בסדר. יבוא אליך? בסדר. הנה, אמר קודם יהודה, אז הוא לא, אני לא מכיר אותו, הולך למישהו אחר. קנית, קנית.
טוב, זה קוראים
לו יהודה. למדנו הכל, מה לעשות? אנשים באו חדשים עכשיו. שאלה שלהם, שאל, עוד פעם, עוד שוב פעם. אם הוא חוזר אליך, אתה מחליף לו, אסור. אמרתי מותר, אם הוא לא מזכיר לך, שתי אחוזים לחודש, זה. אני אומר לך סתם, אתה רוצה... הוא מרחם עליו בריאות, מה תרחם עליו? מה, תן לו ריבית ברחמנות. רק דבר אחד, אם הוא לא עושה לך, הוא לא אומר לך בפירוש, הוא לוקח 2% לחודש, הוא אומר לך, אני קונה את זה ככה, למה הכובע? ככה אני קונה. הוא לא מספר לך למה המחיר הזה הוא עשה אותו, הוא לא מנסח לך את המחיר.
אתה רק בלב יודע
למה. אתה בלב יכול לחשוב, להניע. למה? אם בפירוש הוא אומר לך, אני לוקח 2% לחודש, דוגמה. תשאל אותו חכם, למה אתה לקחת על זה יותר מאשר על זה? בגלל הזמן, זהו, אז לכן, מופן כזה, אם תהיה אחריות עליך, אסור. אבל אם לא אחריות עליך, זה מותר. בכדי להינצל מהבעיה הזו, אחד משתיים. או אחריות עליו, הוא לא יחזור אליך.
הוא לא יגיד אחריות עליו, הוא לא יסכים לתת לו.
הוא אומר שיש כאלה שנותנים.
לא, אף אחד לא נותן. אף אחד לא נותן. זה שוק אפור, שוק צהוב אפילו לא.
טוב, אחר פנים.
אם אני לא בטוח שאתה תהיה אחראי על זה,
בוא נגיד, אולי יש, אולי יש, אם יש זה מותר.
יש דבילים בקיר, יש גם דבילים ב...
כן.
מה זה העבודה שלנו?
הבנת? אתה יכול לשבת? היום.
עכשיו, נהיה של המשטרה, אם לא הייתי מוציא דברים, אז צריך לשלם כסף גם בשלבים שורים. הביטוח, עושים כסף לביטוח וכל זה. אז היום
צריך להוסיף עוד כמה דברים לעובד, סתם סיפורים, כואב לי על זה, כואב לי על זה, בשביל אתה, אני לא כואב כסף. אני לא הייתי עושה. שאלה קשה, שאלה. אתה אומר כולם רמאים, אז מה, למה שאני גם אני לא הרמא? שאלה קשה, שאלה קשה. זו שאלה קשה, זו שאלה קשה. הביטוח לא ייתן לו אם לא יעשה את האישורים האלה, אתה מבין? זה בעיה, גם היום רמאים. היה לך על מה שתסמוך. היה לך על מה שתסמוך שעשית את זה. יש פנים להתיר. כיוון שבסיכום אתה מקבל רק מה שמגיע לך בלבד, אז זה בסדר. אפילו שהייתה רמאות באמצע, מה אתה עושה? אם נעבר תתברר, אם עיקש, תתפל. טוב, דה. אם זה גורם לך שתקבל כסף שלא מגיע לך, ודאי אסור. אבל אם בשביל להוציא את מה שמגיע לך, אין לך ברירה אחרת, יש פנים להתיר.
ומה
עם
צבא
שאותם
עובדים
כל זה שם? מצווה. אם אחרי זה הוא לומד תורה, אם לא, לא. אם הוא לומד תורה, כן. לא, עכשיו תשמעו קצת מוסר. בנקים משתרס. שלא ידע, הוא לא צריך לדעת. יש אינטרס. יש אינטרס. אם אתה עושה עסקים בזה. כן, בסדר. כסף הספר שקנית, תלמד בו, יש לך, זה לא מספיק. זה לא סגולה, זה לא מזוזה, זה צריך ללמוד בו. צריך לפתוח את זה כל יום. לא צריך, זה בשמה. אתה בסדר. אתה בא לשיעור שלי, זה גם חשוב. די, עכשיו המוסר, חבל. אני רואה השיעורים האלה, כולם מתעוררים, כולם שואלים.
מפה כבוד הרב צריך להבין שכולם היו עסקנים פעם.
אולי גם עכשיו. כן. פגעת? מישהו פגע לך, כן. כן. תמבול מה זה? כן. ביטוח מעליף לך? כן. מה השאלה? כן. זה הסכום שמגיע לך, אתה מקבל בדיוק? אותו. זה מה שאמרתי לו קודם. אף ששרימית משהו דרך ההוצאה של הכסף, אבל יש פנים להציע. כי גם הם לא בסדר. מה זה, זה כן וזה לא. אז אם נעבר תתברר, אם ניקש תתפל. אם בסיכום אתה מוציא מה שמגיע לך בדיוק, אף שזה לא יהיה בדרך יושר גמורה, יש מקום. אבל הוא אמר להם שהוא יעשה את זה. לא היה אומר להם את זה, לא היה לו פרוטה. אבל מה שהוא מקבל בתנאי שהוא יחליף. אם לא יחליף, לא מגיע לו. אם מגיע לו בכל מצב, בטח שמוסר. מה השאלה? אני הבנתי ממך. כלומר, אתה הצהרת שאתה מחליף. אני הבנתי נכון. הוא חייב להצהיר שהוא מחליף. ואז ייתנו את הכסף. אבל אם...
כסף הוא לא מקבל את
הכסף. זה או כך. זה לא ייתכן שתי הדברים ביחד. אבל אם ייתנו לך... אם כן, בסדר.
לא,
יתנו את הכסף הזה, אם יתנו. אני לא מאמין שיתנו. רק כמו שהוא עשה יתנו. אני הבנתי, וגם התשובה הייתה בסדר. טוב, הזמן קצר מאוד. לא, אי אפשר. אז זה כבר עובר. מה קרה יום שלישי? נו, תבוא. תבוא אחר כך, מתי תגמור את השבוע שלך? עד. אולי זה הראשון, תהיה בין הראשונים אתה. 8:30 זה... בסדר, אמרו לך בשבע, כתוב בהזמנה, חתונה בשבע, זה בשבע, אם לא בתשע. תמיד תלך לחומרה, לחומרה, אל תהיה בעשרה ראשונים, בעשרה ראשונים בהילולות, תהיה עשרה ראשונים בבית הכנסת, בשיעורים תהיה בעשרה, תבוא כאן בעשרה ראשונים, בעזר השם. משבוע הבא, אתה תהיה בעשרה ראשונים פה. פה זה, אני בא, אין עשרה, אני לפעמים אני משלים לעשרה, לפעמים מישהו אחר משלים. מה זה? אמרתי עוד פעם, אדם יש לו שיעור קבוע, את השיעור יגמור, טוב יבוא. לא יפסיד שיעור קבוע. אני מזמין, התורה מזמינה אותם, מי אני שאני אזמין? מצווה לבוא, לראות, כבוד של חכמים. לא, אלה הגדולים האלה, זה יקר. יש כניסה, אולי יש משהו סמלי, אולי 30 שקל. אני לא יודע כמה, כמה עולה היום מנה באולם. לא יודע.
זה סיום
שעשתם? מה שאתה אוכל, אולי אפילו זה מסובסד. המטרה היא, הכבוד של התורה, זה הכל. עוד גדולי תורה, גדולי עולם, לזכות ששתף יחד, להתחמם בחומם. רגע, איזה מהר מהר. זה הכל. טוב. אני אתחיל מהסוף להתחלה. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי. קיבו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר פסדה עפרון החיתי. במערה אשר על פסדה המכפלה, אשר על פני ממורי בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה, מת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. ושמה קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו מעת בני חת. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבר, ויאסף אל עמיו. ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעו למור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעו למור, אבי השביעני למור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תגברני. ועתה אלה נא ואגברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וגבור את אביך כאשר השביעך. ויעל יוסף לגבור את אביו וכו'. ויעשו בניו לו כן כאשר ציווה. ויסעו אותו ויגברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מת בני חת לפני ממרא וכו'. יעקב מבקש מבניו, מצווה אותם, שיקחו אותו ויגברו אותו בארץ ישראל, בחברון, במערת המכפלה. שקנה אותה אברהם, שם הקבורות קבורים כל הזוגות, הוא נשאר הזוג האחרון, שם קברתי את לאה, אז מי מגיע? עכשיו רק חסר הוא, חסר יעקב. ויוסף אומר לפרעה, ככה אמר אבי, שתקברו אותי בקברי אשר קריתי לי, מה זה קריתי לי? בכסף, קניתי אותו בכסף. עשיו הוא הבכור. בכורה מגיע לו, אבל מחר את הכל. מחר את הבכורה, מחר את הזכות הראשונה, הכל. ספר איתנו הגמרא, מסכת סוטה, שעה שבאו לגבור אותו, בא עשיו והתחיל לעכב. אמר, לא ייתכן, אני הבכור. זה מערה, מקום הקבורה שלו. אמרו לו שאבא קנה את זה ממך בכסף. אמר, איפה השטר? אמרו לו, השטר נמצא בארץ כנען, בארץ מצרים. הם גרים במצרים. אמר, טוב, אני לא מוכן, עד שנראה את השטר. שלחו תכף ומיד את נפתלי. נפתלי, איילה שלוחה. הוא הולך מהר, אבל כמה שילך מהר? לוקח את הזמן. בני ובני, היה מיטה מוטלת ככה. היה חושים בן דן, בני דן חושים. היה קצת כבד שמיעה. מה? נפלו את סבא ככה, המיטה למעלה, משתם מתמהמים. והבין מה קרה. אמרו לו, עשיו מעכב, מחכים עכשיו שיבואו את השטר המחירה. אמר, מה? אבי אבא ככה מוטל, וזה מגיע לו והכל, ואנחנו נחכה ככה, איך יש דבר כזה לעשות? לקח גרזן, לא, קולפה, הגמרא אומרת, מקל כזה חזק, כמו חרב, מקל דג ככה, משהו כזה חזק, קראת את הראש, גבור, במכה אחת הוריד לו את הראש של עשיו, ירד הראש בקבר, ונגבר יחד עם יעקב. יש פה שאלה קשה. כל האחים, ועולי העולם כולם, שבטי יהדות לישראל, כולל יוסף הצדיק, כולל יהודה הגיבור. כולם מסכימים שאבא יעמוד ככה במיטה שלו, אם הוא נחת ככה? ויבוא הנכד החירש, הכבד שמיעה, הוא לא מסוגל לראות. ואיך אתם כן מסוגלים לראות? הרי לכל צודק חושים מנדן. בוא דמת. ככה בחמה, אבי אבא ככה לשון הגמרא. ואבי אבא מוטל בחמה. זה כבוד למת. כבוד הנפטר. כמה מקפידים בכבוד הנפטר. כמה מקפידים. בשבת יתירו כמה דברים, שום מת שלא יתירו בדברים אחרים. אז ככה יגיד, מונח מתעד שיבוא זה ממצרים, מהילה שלוחה הזה. נגע לו כמה שעות, שעות טובות. איך אתה יכול לספור דבר כזה? אלא, הכל תמון שם בגמרא, שהם התבקחו עם עשיו. שהם מסע ומתן ביניהם לבין עשיו. זו הייתה הפשרה, זו הייתה המסקנה, נביא את השטר. היה אסור להם מראש להיכנס בכלל למסע ומתן עם עשיו. למה? כבוד המת. מה זה מסע ומתן? לוקח זמן, דיבורים, הלוך, חזור, ויכוחים, עניינים. אדם מוכר משהו, מתווכח. שכן פה הוא טוען זה שלו. לוקח זמן המסע ומתן הזה. זה עצמו היה אסור להם עוד לעשות. היו צריכים להחים להגיד לי, קודם כל נקבור את אבא, ואחרי זה נדון איתך מה אתה רוצה. אם אתה צודק, נעביר אותו מקום אחר. זה ככה היו צריכים לעשות. אבל הם יצאו להתווכח. מכך וממכך ככה, הוא טוען ככה, ומה נשתר ואין שתר, הוא טוען לא, מחר את הבחורה בלי זה, והיו ציפורים, היו וקועים. ההרגל הזה של כמה, נגיד חצי שעה של ויכוח שהיה ביניהם, הרגל נעשה טבע. חושים, לא היה, לא יודעים שהם מסע ומתן, לא שומע. עכשיו, בסיבה אחרת, שהוא שומע שזה בגלל עשיו, תכף הוא מיד. מה ההבדל ביניהם? הם התרגלו, כאילו, אפשר. חצי שעה, כן, מותר. אז אם חצי שעה מותר, אז גם אחרי זה יגידו גם שעתיים מותר. אם גם שעתיים מותר לשיר אותו, אז גם לגלל כן יום מותר לשיר אותו. זה מושג גדול ויסוד חשוב. אם אדם מתרגל למשהו, אפילו לא מתרגל מאוד מאוד, אבל הוא מסכים שזה יהיה דבר כזה פעם אחת, סופו להסכים שזה יהיה יותר. אמרה אומרת, אדם עשה עבירה ושנה בה. נעשית לא כהתר. נעשית לא כהתר, מי יתיר לו אותה? אלא אמרה אומרת, כיוון שהוא חזר בה, הוא תרה לו, הוא חושב שזה מותר. הוא יודע שזה אסור והכל, אבל הוא עבר פעם אחת, אז פעם השנייה יותר קל לעבור. יותר קל יהיה לעבור מאשר פעם הראשונה. אותם לחצים והיסוסים שהיה פעם הראשונה, לא יהיו פעם השנייה, יהיו פחות. או פעם השלישית, או יותר פחות יהיו דברים, היסוסים. כי כשאדם מתרגל, אז הרגל נעשה טבע. אמרו חכמים, תעזבני יום, יומיים אעזבך. אם אדם עוזב את הקדוש ברוך הוא יום אחד, יש לו שיעור שלא קיים אותו, יש לו דבר מסוים, ידע לו שלחזור שוב פעם, זה יותר קשה, כאילו יומיים הפסיד. למה? ככה. התרגלת יום אחד בלי לימוד תורה, הולך לך חלק, הולך לך טוב, אז כדי לחזור חזרה, חזרה למסלול, יקח לך זמן יותר, צריך יותר להתאמץ עכשיו. לא דומה, המשך. למה? הרצף הוא חשוב. אמרו חכמים, אדם חייב לקבוע עתים לתורה. דעת לו שעה מסוימת, יום מסוים. למה? כשהוא קובע, אז יש לו ערכה לתורה. אז הרגל נעשה טבע, הוא לא יכול לוותר. כשאין לו שעה מסוימת, יצא פה נמצא הרבה יכול, כמו שאומרים, להפריע לו. למה? קודם נגיד עוד שעה באה, יש עוד שעה, יום גדול. אתה עייף בה, אז מחר. והוא כבר תגן לדחות. מה, יש תחייה, זה מותר. אם אחד יעשה לו חוק ברזל, אני לא דוחה אפילו תחייה אחת קלה כבחמורה, זהו. אז בערך לפי כן תראה שהוא לא יפסיד מזה, גם עולם הזה יהיה לו. זה וזה ירוויח. אבל אם הוא עושה חישוב, תראה גם צריך קצת ככה, גם ככה, אז הוא מוכן לוותר. אם תוותר פעם אחת, אתה תוותר עוד פעם יותר בקלות. זה ההבדל בין האחים לבין חושים. האחים, אולי בלי כוונה, אבל נכנסו למסע ומתן, וזה כבר היה טעות. אז התרגלו שנגיד, נו, כל מה שזה במסע ומתן היה מטעם עומדת ככה. אז שיהיה עוד שעתיים עד שיביא נפתלי את השטרות, מה יש? חושים, חושים בן דן, לא זה, לא התרגל לשום דבר. לא היה לו הרגל. הוא עכשיו ירד פעם ראשונה ושומע שיש בכלל אבא נמצא ככה. אז הוא עושה מעשה תכף ומיד. הוא הוריד את הראש של עשיו הרשע לצאת תוך הקבר. יעקב, כל אחד מהשבטים, אשר כברכתו ברך אותו. אמרו חכמים, כל אחד מה שהיה חסר לו קיבל. איך אומר משה רבנו בזאת הברכה? שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. זבולון, הוא היה איש פעל מסחר של אוניות. כן? לחוף אוניות ישכון. אלו, מסחר גדול, כנראה, כמו חברת מטוסים, היה פעם אוניות. אנשים רוצים להביא עביר סחורה, כן? יש לו אוניות. גם הוא מביא סחורה לעצמו. אז כן, כל החיים שלו, רוב החיים שלו, נמצא בים, נמצא במקומות של צרה. כשהוא חוזר הביתה, זה מנוחה, מנוחה אמיתית. מה חסר לו? חסר לו מנוחה כשהוא יוצא לדרך. אמר לו, שמח זבולון בצאתך. זה מה שחסר לך. חסר לך שמחה גם ביציאה. שלא לך חרדה. יש לך כזה ביטחון בהשם, תשמח לצאת ולא תפחד, לא תעשה. שכר חסר לו בבית. למה? הולך, מאיפה ישכר יצא? לא הולך לים, הולך לבית המדרש. ברוך השם. נצאים עכשיו כולנו ביחד, לומדים יחד, איזה טענו. למה? לא, מישהו פה לא שמח, כולנו שמחים. אבל, בבית שלו מסכן, זה קצת ככה בעיות. הוא עכשיו מגיע שאם יורד לו טפטוף מהגג, אין לו כסף לטפל כל דבר. אבל מה זה לא כך אכפת לו גם כל כך. אשתו אומרת לו, תראה, צריך ככה, צריך ככה, צריך ככה. אז בבית שלו, לכאורה, קצת קשה. אז אומר לו, ביששכר באוהליך. אתה צריך שמחה בבית שלך. לא צריך שיששכר יתעצב בחוץ, ולא לצבולון יתעצב בחוץ, ולא ייששכר בתוך ביתו. צריך גם ייששכר, גם לשמוח, גם בתוך הבית שלו, גם מחוץ לבית שלו. אז כמו שאומרים, איש כביכתו ברך אותם. כל אחד, מה שיעשר לו, ברך אותו. מה יעשר לישכר? ברך. מה יעשר לזבולון? ברך. יעקב אבינו עליו השלום, משבח את ישכר. אומר, ישכר חמור גרם, רובד בין המשפטיים. מה זה חמור גרם? אומר הראשי, חמור שרואים את העצמות שלו. גרם, גרמה בארמית, זה עצם. החמור הזה! אבל ככה. הוא פייד שחמור לסבול. החמור הוא ממושמע יותר מאשר הסוס. לכן הוא תמיד היה בימה של המסע הידועה. שור או חמור? כדרי חמור שנוע אחר עובד תחת מסעו. חמור מוכן לקבל מסעות. עייף, אז הוא עובד עם המסע שלו ביחד. סוס לא מוכן, לא כסוס. אחרי שרוכבים עליו יותר מדי זמן צריך לנוע. צריך לצהול בהרים, ללכת לרקוד שם, להוריד את הכל, בלי כלום. אומר לו יעקב לישכר, אתה בכוח שלך שבחרת ללמוד לעסוק בתורה דומה לחמור גרם, לא דומה לסוס. אדם עוסק בתורה, אבל אי אפשר לעסוק בתורה יומם ולילה בלי שאדם יאכל או ישתה או ינוח, זה אי אפשר. אז הוא גם חייב לנוח, הוא גם חייב לאכול, הוא גם חייב לשתות, חייב כל ענייני העולם הזה, אבל לדעת בדיוק בראש שזה הפוך. כל הדברים האלה הם אמצעים לעסוק בתורה, ולא בפני עצמם, שתחליט בפני עצמם. תסתכל את זה אנשים שהם לא יודעים תורה במצוות. או אפילו אדם רגיל סתם, אפילו שיודע תורה במצוות. הוא עכשיו נמצא בעבודה 8 שעות ביום. מה הוא מחכה כל הזמן? שהשעון ירוץ, יהיה שעה 8 או שעה 5, ויצא השם מהחוצה. הוא עובד בשביל החופש. כל מה שעובד כל היום כדי להגיע לרגע של, של, של המנוחה. המנוחה בשביל מה? מנוחה בשביל עצמה, זה מנוחה. זה מי שעוסק בדברים בטלים. זה ככה באמת, ממי זה על מה? זה ככה. אבל מי שעוסק בתורה, אז לא יכול להגיד, אני מחכה שיגיע השעה שיגמר השיעור, שאני אוכל לנוע. כי המנוחה העצמה היא עצמה, כמו שעוד פעם תוכלים, עוד פעם. זה לא תחליט בפני עצמה מנוחה. זה בין החמור לבין הסוס. החמור, כשהוא רוצה לנוע, הוא רובץ עם המסע שלו בין המשפטיים, אפילו בשוק. לא יכול, אז נח. הוא מוקפת את הגליים שלו, ונח. אם המסע נמצא עליו. המסע זה כמו התורה. חמור זה אנחנו. כשאנחנו עושים את התורה על כתפינו, גם בשעה שאנחנו נחים, או אוכלים, או כביכול עושים איזה התנחתה מלימוד תורה, צריך שיהיה כמו החמור. שעדיין יראת שמיים נמצא עליו. עכשיו הוא יגיד לך, תפרש לי פה איזה פה, עכשיו חופש, עכשיו זה שעת מנוחה. יבוא אדם, מישהו שהוא פועל שנמצא במנוחה, יגיד לו, תגיד לי איך עושים זה, עכשיו מנוחה, אין עבודה עכשיו. נעזור לעבודה, אני אסביר לך. זה טוב בעבודה רגילה, אבל בעבודת השם, בלימוד תורה, אי אפשר להגיד דבר כזה. אין לך אדם שהוא, כמו שאומרים, חופשי. החלם אמרו זה בדיוק הפוך. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה הוא הבן חורין האמיתי.